אנחנו הגענו לפרק ד' פסקה ו', פסקה קצרה אבל מאוד חשובה. ראש הפסגה של נשמת האומה היא המגמה הכללית שהאומה שואפת אליה בעצם הווייתה, וזה כבר יוצא על כללות ההוויה. ורעיון התשובה העליון נעוץ במרום חביון זה. כלומר, אם נתחבר רגע לפסקה הקודמת, או בעצם לכל הפרק הזה, אז מה ראינו? ראינו שהתשובה הכללית והתשובה הפרטית הן כרוכות אחת בשנייה. וראינו שהתשובה הכללית היא עוסקת יותר בכללים של הדברים, דהיינו במהויות, ברעיונות, באידאות, ומלא גם בתיקון הכלל במובן הספציפי, כלומר, חברה. ולעומת זאת, תיקון הפרט, התשובה הפרטית היא עסוקה יותר בפרטים של החיים. ואז מלא זה מתגלה גם באדם יחידי ביחס לכלל. אז בפסקה הקודמת, המוקד היה שאי אפשר לעלות אל המגמה היותר עליונה של ישועה כללית, כשאנחנו מזניחים את התשובה הפרטית. עכשיו בפסקה הזאת, הרב מפתח קצת יותר מה זה נקרא ישועת הכלל. האם ישועת הכלל היא ישועת כלל ישראל? או ישועת כלל המין האנושי, או ישועת כלל העולם, או ישועת כלל העולמים. הרי אם אנחנו מדברים על החיים, אז תמיד משהו כלל ביחס לפרט, הוא בעצם יהיה פרט ביחס לכלל שהוא יותר כללי ממנו. נכון? כלומר, היד שלי, לדוגמה, היא פרט ביחס לכלל שנקרא גוף האדם. מצד שני, היד הזאת היא כלל ביחס לחלקים השונים שביד. והזרוע, או נגיד המרפק, לא משנה כרגע, זה בעצם כלל של פרטים הרבה יותר דקים. כלומר, כל מה, ככל שאנחנו יותר מתקדמים, אז משהו יקרה כלל, הוא יהיה פרטי ביחס לכלל יותר גדול. אז אם רגע נתמקד אצלנו, אז האדם היחידי בעם ישראל הוא פרט ביחס לכלל ישראל. אבל כלל ישראל ביחס לכלל האנושות הוא פרט, כי כלל האנושות זה הכלל הגדול. והכלל האנושי הוא פרט ביחס לכלל ההוויה. וכלל ההוויה בעולם הזה היא פרט ביחס לכלל העולמים. לכן אומר הרב, ככל שאנחנו יותר מתרוממים למגמה של התשובה הכללית, ממילא אנחנו משתייכים לתשובה יותר כוללת. ולכן אומר הרב, ראש הפסגה, כשאנחנו שואלים מה השפיץ של הפירמידה, של התשובה הכללית, שהיא המגמה הכללית של עם ישראל, ראש הפסגה של נשמת האומה היא המגמה הכללית. כלומר, עם ישראל, כמו שאמרנו הרבה פעמים, לא בא לעולם כדי לתקן את עצמו. כלומר, אנחנו כאינדיבידואלים לא באנו לעולם לתקן את עצמנו, וגם אנחנו כעם ישראל לא באנו רק לתקן את עם ישראל. אנחנו באנו לעולם לתקן את כל ההוויה ואת כל העולמים. הזכרנו כמה פעמים שבקידוש של שבת, בערב שבת, אז אנחנו אומרים שהשבת יש בה שלוש בחינות. מצד אחד היא זיכרון למעשה בראשית, נתחילה לפי הסדר. מצד אחד היא תחילה למקראי קודש, מצד שני היא זיכרון למעשה בראשית, מצד שלישי היא זכר ליציאת מצרים. כלומר, זה שהשבת היא ראש זמני הקודש, כלומר, היסוד של הופעת הקודש בזמן, ומי שיבדוק בפרשת פנחס, בפרשת אמור, בספר ויקרא, ופנחס בספר במדבר, שם מופיעות שתי הפרשיות של המועדים באופן כללי, אז בתחילת הרשימה של המועדים מופיעה השבת. אז ברור שהשבת היא תחילה למקראי קודש. אגב, אנחנו קרא לזמן, זמן של קודש וזמן של חול, והראש, התחילה, היסוד למקראי הקודש, להופעת הקדוש ברוך הוא בזמן, היא השבת. לכן כשאני אומר בקידוש שהשבת היא תחילה למקראי קודש, זה דבר נכון. השבת היא הראש של מקראי הקודש, זה נכון. שם מופיעה קדושת הזמן הראשונה, ממנה משתלשלים, פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה עם הכיפורים וכו'. בסדר. השבת היא גם זיכרון למעשה בראשית. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את ששת ימי המעשה, את העולם בששת ימי המעשה בעולם הטבע, וברא את עולם הרוח בשבת. כלומר, היו שתי בריאות בעולם, בריאה חומרית ובריאה אלוהית. הבריאה החומרית נקראת ששת ימי עשייה, הבריאה האלוהית נקראת שבת. אם כן, השבת היא זיכרון למעשה בראשית. מהו מעשה בראשית? בריאת החול ובריאת הקודש. בריאה בששת הימים ובריאה ביום השביעי. אם כן, גם זה נכון. הקדוש ברוך הוא, אנחנו שומרים שבת, כי אנחנו זוכרים את מעשה בראשית. זה לא סתם אתה שבת אתה, כלומר לא עשית כלום בשבת. אתה בראת עולמות רוחניים בשבת, אז גם השבת שלנו היא בעצם בריאה של עולמות רוחניים. אז הדבר הראשון שאנחנו אומרים על, על השבת שהתחילה למקרא הקודש, זה נכון. היא ההתחלה של הופעת הקודש בזמן. נכון, אמת, וי. בית, האם השבת היא זיכרון למעשה בראשית? ודאי, השבת היא זיכרון למעשה בראשית. שהקב"ה ברא עולמות גשמיים ורוחניים, ההבדל בין ששת ימי המעשה לשבת. בסדר. דבר שלישי שאנחנו אומרים על השבת, שהשבת היא זכר ליציאת מצרים. האם זה נכון? לא. כי הרי מי שזוכר, יצאנו ממצרים ביום רביעי, לא בשבת. כן, למה אנחנו אומרים בקידוש של שבת שהשבת היא זכר ליציאת מצרים? מסביר הרב קוק בעולת ראייה שם על הקידוש, שזו בדיוק הנקודה. המגמה של תיקון העולם, סליחה, המגמה של העולם היא לתקן את כל העולם. זיכרון למעשה בראשית, זה בא לומר שאנחנו צריכים לתקן את כל האנושות, את כל מעשה הבריאה, את כל ההוויה. הדרך המעשית לתקן את כלל ההוויה עוברת דרך יציאת מצרים. שמה התברר ביציאת מצרים? שהצינור שדרכו מתגלה או מתגלה התיקון הכללי של ההוויה עובר דרך עם ישראל. מה שהתברר ביציאת מצרים זה שיש עם שנבדל משאר העמים, שהוא בעצם האמצעי שדרכו הקדוש ברוך הוא מתקן את העולם. אם כן, שאנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים, זה לא שהשבת היא זכר ליציאת מצרים ברמה הטכנית, כי הרי השבת היא שבת ויציאת מצרים הייתה ביום רביעי, אלא שהדרך שהקדוש ברוך הוא בחר על ידה לתקן את העולם עוברת דרך המציאות שנקראת עם ישראל. ההבדלה בין ישראל לעמים שבא לידי ביטוי בהבדלה בין עם ישראל למצרים, שהיא הייתה השיא של התרבות האנושית באותם ימים. יוצא לפי זה שהמגמה של בריאת העולם, אם אפשר לומר, זה לתקן את כל מעשה בראשית, אומר שם הרב. זיכרון למעשה בראשית. אנחנו לא יכולים להסתפק בתיקון עם ישראל שהוא בחינת זכר ליציאת מצרים. אנחנו חייבים להגיע לזיכרון למעשה בראשית. הדרך להגיע לזיכרון למעשה בראשית עוברת דרך ההבדלה של עם ישראל מכל העמים. עכשיו, מה הבעיה הרבה פעמים? שלפעמים אנחנו שוכחים את המטרה ונתקעים באמצעי. המטרה היא לתקן את כל ההוויה. הדרך היא דרך עם ישראל. לפעמים מרוב שאנחנו עסוקים בעם ישראל, אנחנו שוכחים שהמגמה היא לתקן את כל ההוויה. לכן השבת התחילה למקרא הקודש, הקדושה מופיעה בזמן, נוסיף במקום, במציאות, בהוויה, בטבע וכו'. ב', המגמה היא לתקן את כל ההוויה, וזה עובר דרך הייחודיות שנקראת עם ישראל. לכן אומר הרב, ראש הפסגה של נשמת האומה היא המגמה הכללית. אסור לשכוח את זה. לכן כשאנחנו מדברים על ישועת הכלל, זה לא רק ישועת עם ישראל, זה לא רק הישועה של האישיות שלי, ולא רק הישועה של עם ישראל, אלא הישועה של כל ההוויה. אפילו לא רק המין האנושי, אלא כל ההוויה וכל העולמים. זו בעצם נקראת תשובה כללית. האמת שיש הרבה, הרבה, הרבה מאוד מה לדבר על זה, בבינה נמונה עסקנו בזה רבות מאוד, בפרק שנקרא ישראל ואומות העולם. אז בפסקה הראשונה, הרב שם אומר, שהמציאות, אם אפשר לומר, היחס בין ישראל לאומות העולם, אם נתייחס רגע רק למין האנושי ולא לדומם, הצומח והחי, רק למין האנושי, אז בעצם הסדר הוא צריך להיות כזה. שם ישראל הוא במרכז, בעיגול סגור, מה שהרב קורא שם חוג, אינם לבדד ישכון, אנחנו במחוגה, אנחנו באיזה עיגול סגור לעצמנו, אבל המגמה של החוג הסגור הזה, זה להשפיע על ההיקף כולו. ולפעמים אנחנו שוכחים להשפיע על ההיקף כולו, נבלעים בתוך החוג הסגור שלנו. הרב כותב בספר אורות במקום אחר, דבר קשה מאוד אבל אמיתי מאוד, אבל אנחנו מתפללים שמשיח בן יוסף לא יהרג, נכון? מה זה משיח בן יוסף? באופן כללי מאוד, משיח בן יוסף זה אותה ההתעוררות הישראלית, הלאומית, שבעצם כשהיא קורית, כשהיא מתעוררת, אז נוצרת הבדלה בין ישראל לאומות העולם, נכון? כלומר, כשהם ישראל היה בגויים, היינו מורבבים איתם, גם ברמה הגיאוגרפית, גם ברמה המנטלית, גם ברמה התרבותית, ולצרינו הרב גם ברמה הרוחנית. היינו מורבבים איתם. כלומר, נקודת ההבדלה בין ישראל העמים לא באה לידי ביטוי כל כך כשאנחנו בגלות. מתי נקודת ההבדלה בין ישראל העמים באה לידי ביטוי? כשעם ישראל מבדיל את עצמו מהגויים, עולה לארץ ישראל, בונה מדינה, מקים את עצמו מחדש. אז נקודת ההבדלה מאוד מתבררת. אומר הרב, נכון שגאולה שהיא היציאה מהגלות, בחינת זכר ליציאת מצרים, היא אמצעי קריטי שבלעדו אי אפשר לתקן את כל העולם ואת כל ההוויה. זה נכון. אבל הרבה פעמים היתרון יוצא חיסרון. כלומר, נקודת ההבדלה שמבדילה בין ישראל לעמים, שבא לידי ביטוי במשיח בן יוסף, דיינו גאולת ישראל, יוצרת הרבה פעמים, כמו ששם הרב קורא לזה, אהבה פרטית יתרה. אנחנו יותר מדי, סליחה, התאהבנו בעצמנו ושכחנו את האחריות על כלל ההוויה. אומר הרב דבר מזעזע. וזה מה שאומרת הגמרא בסוכה, שתהיה תקופה שמשיח בן יוסף יהרג. מה זאת אומרת? ואנחנו מתפללים שהוא לא יהרג, או לא יהרג לגמרי. מה זאת אומרת? יהיו שלבים היסטוריים כאלה, שעם ישראל יותר מדי יתאהב בעצמו, עד כדי כך שהוא ישכח את המגמה של תיקון העולם, ואז הקדוש ברוך הוא יצטרך לשחוט קצת את האהבה הלאומית הפרטית היתרה שלנו. בקיצור, ערכים כלל ישראליים, כמו פטריוטיות לאומית, עלייה לארץ, התיישבות, שליחות כלל ישראלית וכו', יצטרכו קצת להידרדר ולהישחק, עד כדי חז ושלום להישחט, כדי שלא נשכח שהמגמה היותר כוללת שלנו זה לתקן את העולם. זה מזעזע לחשוב על זה בצורה הזאת. כי בעצם יוצא שתהיה תקופה היסטורית כזאת שלטובת תיקון העולם עם ישראל יצטרך קצת, קצת חז ושלום לוותר על עצמו. זה נורא. עכשיו, אני יודע שהיום יגיד האדם המצוי, הבעיה היום זה לא שאנחנו לעצמנו ושכחנו את הגויים. הפוך, הבעיה זה שהיום אנחנו כל כך מעורבבים עם הגויים ושכחנו את עצמנו. נכון, גם זאת בעיה. אבל כנראה שהייתה תקופה, או גם אולי תהיה תקופה, מי יודע, שבה הייחודיות הישראלית, הלאומיות הישראלית הפרטית, תהיה כל כך חזקה, שנשכח באופן מסוים את התפקיד הכלל העולמי שלנו, ואז הקדוש ברוך הוא ישחט כוחות חיים ישראליים. כן, היום שואלים, לאן נעלמה הציונות? למה עלייה לארץ היום זה לא כמו עלייה לארץ פעם? למה להיות נציג ציבור, שליח ציבור, זה לא כמו שהיה פעם? למה היום אנחנו חיים בעולם מאוד גלובלי, מאוד אומני? שכחנו את הייחודיות הישראלית שלנו. איך יכול להיות שלפני עשרות שנים, לא רחוק מדי, לפני 20 שנה, היינו כאלה פטריוטים, עלייה לארץ, והתיישבות, ומלחמה, והייחודיות הישראלית, ומוכנות להיאבק וכו'. ופתאום אנחנו קצת התעייפנו. איך הגענו למצב הזה? אז אחד ההסברים זה ההסבר הזה. כנראה, זה חשבונות אלוקיים, כנראה שהיה חשש אלוקי שאנחנו יותר מדי נתאהב בעצמנו, ואז הקדוש ברוך הוא צריך קצת לשחוט את משיח בן יוסף, כדי שלא נשכח את המגמה הכללית שלנו עם האנושות ועם ההוויה בכלל. ונכון שכל יתרון יש לו חיסרון, אז הקדוש ברוך הוא מחליש את הפרטיות הישראלית, וזה גורם איזשהו סוג של יתרון אל הכלל עולמיות. זה לפעמים משכיח מאיתנו את הייחודיות הישראלית, ושואב אותנו יתר על המידה אל הכלל אנושיות וכלל עולמיות, שזה אולי המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אני לא רוצה להיות אדם כזה שמנסה לתרגם את את המאורעות ההיסטוריים למה שכתוב בספרים, אבל באופן כללי נראה ככה לפחות, שהשיא של הפטריוטיות הישראלית, הלאומיות הישראלית, פחת משיח בן יוסף, מאז נקרא זה תחילת חזון הציונות, היה מלחמת ששת הימים. זה היה השיא, נקודת ההבדלה. הגענו לירושלים, אל הקודש, אל המקדש, הנה משיח ברקע וכו'. פתאום אחרי מלחמת ששת הימים התחיל המשבר הגדול, ממלחמת יום הכיפורים עד היום הזה, שאתה רואה איזה מין התפרקות של הרובד הלאומי הישראלי, וכאילו איזה מין הישאבות עד כדי התמכרות אל הכלל העולמיות ואל הכלל האנושיות. מה יאמרו הגוי? אני רוצה לקרוא את זה, אני רואה את המבטים, אני רוצה לקרוא את זה. אני מצטער על השיעול, אבל האלטרנטיבה זה שאני אהיה במיטה. יכול להיות שזה מה שיצטרך להיות, אני לא יודע. אז תסלחו לי. כדאי לכתוב את המקור הזה בספר אורות, אורות ישראל, אורות ישראל פרק וו, פסקה וו, בעמוד קוף סמך. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. דיינו, הלאומיות הישראלית בחול ובקודש. קודם כל אנחנו עצמאים, יש לנו מדינה, שלטון, ובעזרת השם גם בקודש. התרבות הישראלית, הדת הישראלית וכו'. אמנם, התכלית האחרונה, המטרה האחרונה יותר אידיאלית, אינה התגדרות, התייחדות הלאומיות בלבדה. כלומר, שנתכנס בתוך הלאומיות שלנו, ולא מעניין אותנו מה קורה מבחוץ עם האנושות ועם העולם. זאת לא המטרה. כי אם השאיפה לאחד כל באי העולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם, ואף על פי, כמו שאמרנו מקודם, שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, כדי להשפיע על ההיקף הכללי, צריך שיהיה מרכז מאוד שמור ומאוד מעוגן בעוגן המייחד אותו הספציפי שלו. אז מצד אחד אינם לבדה דשכון, אבל מצד שני, מתוך אינם לבדה דשכון, צריכה להיות השפעה על ההיקף. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד מכל מקום, אין הכוונה כולה רק המרכז. המטרה של המגמה של תיקון העולם היא לא רק לתקן את המרכז, את עם ישראל, בקודש ובחול, כעם, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. עכשיו המשפט שלנו. וכשצריך העולם לעבור מעניין, חסרה כאן מם כנראה, מעניין הלאומיות אל הכללות, כשתגיע התקופה היסטורית, שבה צריך לעבור מהלאומיות הישראלית שהיא כלל קטן, אל הכלל אנושיות וכלל עולמיות שהיא הכלל הגדול, אז מה יצטרך להיות? וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כאין הריסה, להרוס, הרס, חורבן, אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת. ואז ברובד החיצוני, החומרי, אתה תראה, פחות כמו שאמרנו מקודם, פטריוטיות לאומית. שאותה הלאומיות המצומצמת, שיש אימה המגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן עתיד משיח בן יוסף להרג. ומה אנחנו מתפללים? שלא יהרג לגמרי. כלומר שהקדוש ברוך הוא יעביר את התקופה הזאת ממשיח בן יוסף שהיא כלל ישראל למשיח בן דוד שהוא תיקון העולם, שאת התקופה, את שלב המעבר הזה הקדוש ברוך הוא יעשה בקלות, שזה לא יהיה קשה מדי, שהמשבר לא יהיה קיצוני מדי. על כן עתיד משיח בן יוסף להרג ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. טוב, יש כאן עוד פסקה אחת, עוד קטע אחד. איך זה קשור אלינו? רק בואו נחזור אלינו. ראש הפסגה של נשמת האומה, גם מה עומד בשפיץ של הנשמה הישראלית, לא רק התיקון של עם ישראל, היא המגמה הכללית. המגמה זה לא רק זכר ליציאת מצרים, המגמה זה זיכרון למעשה בראשית. ראש הפסגה של נשמת האומה היא המגמה הכללית, שהאומה שואפת אליה, עם ישראל שואף אל המגמה הכללית ותיקון ההוויה הכללית בעצם הווייתה. ואז עם אלה זה כבר משפיע ומשפריץ וכו', וזה כבר יוצא על כללות ההוויה. אומר הרב, ורעיון התשובה העליון, יהיה תשובה פרטית ויהיה תשובה כללית, ובואו נוסיף בלשון שלנו, ויהיה תשובה כלל כללית. התשובה כלל כללית היא התשובה הזו, היא התשובה של תיקון ההוויה, של תיקון העולם, של תיקון הכל. וזה כבר יוצא על כללות ההוויה, ורעיון התשובה העליון נעוץ במרום חביון זה. בואו נגיד רגע זה בצורה מאוד ציורית. אדם בא למכון מאיר, מה מעניין אותו? התשובה הפרטית הספציפית שלו. לאט לאט הוא מתרומם, מה מעניין אותו? התשובה הכלל ישראלית. לאט לאט הוא מתרומם, מה מעניין אותו? התשובה הכלל אנושית. לאט לאט הוא מתרומם, תודה רבה, מה מעניין אותו? התשובה הכלל עולמית. הוא מתרומם עוד יותר, מה מעניין אותו? התשובה שכלל העולמים. ככל שהוא יותר מתפתח בתהליך התשובה שלו, המבט שלו, הפוקוס שלו על המציאות הוא הרבה יותר כולל. ומהמקום הזה הוא מוצא את עצמו, באופן אישי. אחרי כשאנחנו אמרנו בפסקה הקודמת, באמת אי אפשר לתרומם על התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל. מה זה ישועת הכלל? רק כלל ישראל? או רק כלל האנושות? או רק כלל ההוויה? או כלל העולמים? כמובן, כלל העולמים. לכן בואו נקרא את זה באחד המחתה, בפעם אחת את וב. ראש הפסגה של נשמת האומה היא המגמה הכללית. שהאומה שואפת אליה, בעצם הווייתה. דרך אגב, זה גם מסביר מדוע יש בעם ישראל זיקה עצומה לאומות העולם. דיינו, מה יאמרו הגויים? מדוע אנחנו כל הזמן תלויים במה יאמרו הגויים? מדוע אנחנו מאוד מתרשמים מדוח גולדסטון, כפי שקוראים לו, האור הזה, השקרי הזה? למה? מה זה מעניין אותנו? תשתוק שבועיים, זה ירד מסדר היום, נגמר הסיפור. למה אנחנו מעוררים את זה? אלא זה מאוד מעניין אותנו מה הגויים חושבים עלינו. כי יש לנו תפקיד ביחס לגויים, להשפיע עליהם. אז אם הם חסומים, אז אם הם רואים אותנו כרעים, הם יהיו חסומים כלפינו מצד ההשפעה שלנו עליהם. עכשיו מצד שני זה גם מופיע בצורה של עיוותים הרבה פעמים, כמו במקרה הזה, כמובן. לכן ראש הפסגה, הנה נקרא שוב את הכל, ראש הפסגה של נשמת האומה היא המגמה הכללית, שהאומה שואפת אליה בעצם הווייתה. וזה כבר יוצא על כללות ההוויה, ורעיון, איך זה קשור לאורות התשובה הפסקה הזאת? הרי זה קשור לספר אורות הרעיון הזה. נכון, זה קשור לאורות. אבל איך זה קשור לאורות התשובה? כי רעיון התשובה היותר עליון הוא לא פחות מהגודל הזה, מהרעיון הזה. ורעיון התשובה העליון נעוץ במרום חביון זה. אלעזר, בבקשה.
לפי מה שלמדנו אתמול, אני לא מבין איך הפסקה הזאת מופיעה בפרק ד' ולא בפרק האחרון בספר.
האמת שזה יופיע גם בסוף.
יופיע גם בסוף.
נכון.
אבל איך זה מופיע?
תפתח רגע שנייה את הפרק האחרון. פתח, מה הכותרת של הפרק האחרון? יפה. אם כן, אתה אומר שהפרק האחרון עוסק עוסק באגואיסטיות הישראלית. לא, זה מה שאתה אמרת. רגע, תעזור לי רגע. הפרק האחרון הוא ההתגלות הגדולה של התשובה בחיי ישראל ובתחייתו בארצו. אם כן, איזה פרק פרטי, קטנוני, אורות התשובה, זה ספר כל כך גדול, שהרב קוק לא מצא, או הרב ציודה לא מצא במה לחתום את הספר, רק בגאולת ישראל? היינו מצפים שהפרק האחרון יהיה ההתגלות הגדולה של התשובה בחיי העולמים. משהו כזה. נכון? זאת השאלה. עד לכאן המקשן.
זה ועוד נקודה.
רק, אבל תן לי רגע לענות על זה. קרא את הפסקה הראשונה. יפה. אם כן, הדרך להגיע לזיכרון למעשה בראשית עובר דרך זכר יציאת מצרים. הדרך להגיע לתשובה העליונה הגדולה עובר דרך התשובה הישראלית, דרך עם ישראל בארצו. אז אני לא יכול להגיד, אני הולך לתקן את העולם. לפני שאתה מתקן את העולם, תתקן את הגרעין הפנימי, שהוא הצינור האמצעי היחידי שדרכו ייבנה העולם ויתקן העולם. כן.
אני התכוונתי למשהו אחר. אולי בסימון, אתמול למדנו שאי אפשר לתקן את הכלל לפני שאתה מתקן את עצמך. אז איך זה שכל הפרטים שמדברים על תשובת הפרט והכל הם מופיעים, לפי מה שאני יודע, זה אזור פרק ת' פרק י' באזור, ופתאום בפרק ד' מופיע, בפרק ד' מופיע כזאת פסקה שכאילו הטופ של הטופ, היא צריכה להופיע הרבה אחרי התשובה.
תראה, אני לא זוכר אם אמרנו, נראה לי שכן. אם לא אמרנו זה טעות, אז עכשיו אני אומר. יש באורות התשובה שני סוגים של פסקאות. שני סוגי פסקאות. יש פסקאות, יש פרקים שעוסקים יותר בתשובה ברובד הרעיוני הרוחני. ואז מלך, כמו שלמדנו, מתוך המגמה של התשובה הזאת היא תהיה מהכלל הפרטים. ויש פסקאות באורות התשובה שעוסקות בתשובות יותר מעשיות, פרקטיות, טכניות, פרטניות, ספציפיות, גשמיות, עולם הזהיות. ואז הפסקאות האלה אנחנו נלך מהפרט אל הכלל, מהפרטים אל הכלל. שאם אתה זוכר, ספר אורות התשובה, לפחות שלושת הפרקים הראשונים, כמו שאמרנו, שאותם סידר הרב קוק בעצמו, הם בעצם שלושה פרקים של תשובה כללית. למרות שכאילו זה מתלבש בתשובה פרטית. מיד הרב ציודה פרק ד', מה עושה? מגלה לנו שבעצם התשובה הפרטית והכללית זה אותו דבר. וזה הכותרת של פרק ד'. נכון? מה הכותרת של פרק ד'? התשובה הכללית והפרטית. כן או לא? התשובה הפרטית היחידית והתשובה הכללית הציבורית העולמית בעולם ובכנסת ישראל. כלומר, מה שאנחנו למדנו כביכול בשלושת הפרקים הראשונים של אורות התשובה, שנראים לנו כלפי חוץ כתשובת היחיד, כלפי חוץ, אומר הרב ציודה, תדע לך, אצל הרב קוק הכל כללי, אז אצל אבא שלי הכל כללי. אז אל תתבלבל, לא מדובר על האדם הפרטי, מדובר על הכל היותר כוללני, הנה פרק ד'. עד שזה מופיע גם אצל הפרט היותר פרטי.
אי אפשר להבדיל.
בוא רגע נמקד את השאלה. כי אתה שואל שאלה חשובה. האם אתה שואל בממד הרעיון, או אתה שואל בממד המעשה? אתה אומר ככה, אני בשעה 4:30, כלומר עוד דקה ורבע, בעזרת השם, יוצא מהכיתה הזאת. במה אני מתחיל עכשיו לעסוק? אני מתחיל בתשובה הפרטית הספציפית הנקודתית שלי באופן אישי, בתחום מסוים, בנושא מסוים, או אני עכשיו מתחיל לעסוק בלימוד על כלל ישראל, וכלל האנושות, וכלל ההוויה, וללכת לתקן את העולם. במה אני מתחיל? ברמה המעשית במה אני מתחיל? בתשובה הפרטית שלי. ברמה הרוחנית, הרעיונית, האידאית, במה אני מתחיל? בתשובה הכוללת. אתה זוכר בראשית ברא? ביום עשות השם אלוהים. אלה תולדות השמיים והארץ ביבריאם. ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. זה הפסוק הראשון של פרק ב' למניינה השקרי של הנוצרים. אם כן, פרק ב' פסוק א', אלה תולדות השמיים והארץ ביבריאם. אם כן, בעולם הבריאה, השמיים קודמים לארץ. המשך הפסוק, ביום עשות השם אלוקים, בעולם העשייה, ארץ ושמיים. ארץ קודמים לשמיים. אז אם אתה שואל בעולם הבריאה, כמו שדיברנו על זה כבר פעם, אז השמיים קודמים לארץ. האידאה, הרעיון, קודם, הכלל, קודם לפרטי. אנחנו מדברים בעולם העשייה, בעולם הארץ, ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. אז הפרטים, התיקונים, הפרטניים, הגשמיים, המעשיים, קודמים לכלל. לכן אנחנו חיים, אני אגיד את זה אולי אחרת רגע, בבית המדרש במכון מאיר, אנחנו חיים כל הזמן בקונפליקט. כן, בואו נודה. כל הזמן בקונפליקט. מצד אחד, אתה מאוד רוצה לטפל בעצמך. מאוד רוצה לקדם את עצמך. מאוד רוצה לבנות את עצמך. מצד שני, כל מה שומע, כלל, 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 כלל. אז אדם יכול להתבלבל. איך הוא לא מתבלבל? עושה סדר. בעולם הרעיונות, הכל מתחיל מהכלל, מתוך הכלל מגיע לפרטים. בעולם המעשים, אני מתחיל בתיקונים הקטנים, בעזרת השם נגיע לתיקונים הגדולים. ואולי יום אחד נחזור בתשובה ונסיים בזמן. בסדר? ארי, אתה לא רוצה שאני אחזור בתשובה? שאני אחזור בתשובה? לא, שאני אחזור בתשובה. שאני אסיים בזמן. בוא נדבר על זה בחוץ. טוב, אני מזכיר לעצמנו, אנחנו נעצור פה, נדבר בחוץ. אני מזכיר לעצמנו שמחר, בימי שלישי לא יש שיעור, הרב אנטבי יתחיל את השיעור שלו כנראה ממחר ב-4 ורבע, ולא ב-4 וחצי, מ-4 ורבע עד 5 ורבע. אז אני חוזר, ראשון, שני, רביעי, חמישי, 4, 4 וחצי. יישר כוח, להתראות.